בוקר טוב לכולם, שמי אלון ואני באמת המייסד והמנכ״ל של חברת NSNOX. המאה ה-21 הביאה איתה את מה שאני מכנה המפץ הטכנולוגי הגדול, והוא באמת קרקע מצוינת גם להתייעלות וגם לצמיחה, ואנחנו נדבר על זה, הוא מביא איתו הרבה הזדמנויות, אותו מפץ טכנולוגי, אבל יחד איתו הוא מביא הרבה איומים, ואני דווקא רוצה היום להתרכז בצד של האיומים, ובאופן ספציפי באיום שמתפתח בצורה מפחידה של הונאות ומעילות, ענק בהיקפים שלהם, שלא כל כך הכרנו בעבר, ואני רוצה לדבר עליהם ולתת כמה שיותר דוגמאות כדי לסבר את האוזן. אבל לפני שאני אתחיל לדבר על מה שרציתי לדבר היום, אני אציג רק את עצמי. אני יזם הייטק סדרתי, למעשה הקמתי עד היום 5 חברות, שני הפרויקטים הראשונים שלי לשמחתי סיימו, עוד לא סיימו, לפחות חלקם בצורה טובה. הפרויקט היותר קטן, FileZex, חברת סטורג' שמכרתי ב-2008 ל-IBM ב-80 מיליון דולר, וסייברארק, שאולי אתם מכירים, זה בעצם פרויקט חיי. אני הקמתי את החברה במרתף, אני פיתחתי את המוצר בחושך במשך שנתיים, ואחרי זה הובלתי את החברה עוד 15 שנה מבוסטון. סייברארק זה חברה ציבורית, בינלאומית, נסחרת בנסדק, שווי שנע בין 4 ל-5 מיליארד דולר. כמובן זה היה בית ספר מדהים מבחינתי לטכנולוגיה, לעסקים ולצמיחה, ובאמת איך עושים את זה נכון, ובשביל לעשות את זה נכון עברתי לארצות הברית. הדור היותר צעיר של החברות שלי זה חברות שאתם רואים פה על השקף, אבל אני היום משמש גם כמייסד, אבל גם כמנכ״ל של אחת החברות של NSNOX, ואני הולך לדבר על NSNOX. אני חושב ש-NSNOX יכולה להיות הצלחה לפחות גדולה כמו סייברארק, לכן בחרתי להתרכז בחברה הזאת ולנהל אותה באופן אישי. אז כמו שאמרתי, המאה ה-21 הביאה איתה את מה שאני מכנה המפץ הטכנולוגי הגדול. אם בעבר היינו רגילים שבעצם מהפכות טכנולוגיות או מהפכות תעשייתיות וכולי התרחשו כל כמה מאות שנים, אחרי זה כל כמה עשרות שנים, היום אנחנו מדברים בכלל על מצב שאין מהפכות. זה איזשהו שינוי רציף שקורה כל יום. כל יום מתרחשת איזושהי מהפכה באיזושהי זירה, ואנחנו צריכים להתרגל למצב הזה. המצב הזה בעצם מביא איתו 4 תהליכים, כמו שאני רואה אותם, או 4 מגמות, שכל אחת מהן היא מדהימה ומצוינת, אם אנחנו רוצים לייעל תהליכים בארגון, אם אנחנו רוצים להגדיל את הארגון, אם אנחנו רוצים לצמוח מבחינת מחירות, אבל כל אחת מהן, כמו שאני אציג בהמשך, גם מביאה איתה איומים מאוד מאוד משמעותיים. אבל בואו נדבר רגע על הצד החיובי, ככה כמבוא. גלובליזציה, כולנו מכירים, הגלובליזציה לא יכלה להתרחש ללא המהפכה הטכנולוגית שהביאה אותה, והגלובליזציה הזאת מאפשרת לכם היום לייצר בסין, והאמת, לייצר לא רק במקום אחד, לא בסין, אתם יכולים לפזר את הייצור שלכם על הרבה מאוד אתרים, אתם יכולים להעסיק עובדים בהרבה מאוד מקומות בעולם, ולהרגיש כמעט כאילו הם לידכם בבית, וכמובן אתם יכולים לצמוח ולמכור בשווקים, שבעבר היה לכם מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אז הגלובליזציה ללא ספק, כולנו יודעים שמביאה איתה הרבה מאוד הזדמנויות, וירטואליזציה, למעשה השתחררנו מהמגבלות של העולם הפיזי, אנחנו היום בעצם הכל הוא וירטואלי. רשת התקשורת של הארגון היא כבר וירטואלית לחלוטין, אנחנו יכולים להעסיק עובדים כאמור בכל מקום בעולם, ואנחנו רוצים שהם יהיו חלק מהרשת הארגונית ושיוכלו לגשת. תשתיות ה-IT שלנו שעד לפני 20 שנה ישבו בתוך מרכז המחשבים שנמצא אצלנו, היום הם לחלוטין וירטואליות, הם נמצאות בעננים מסוים, שונים, אנחנו אפילו לא יודעים איפה הן נמצאות, הן פזורות בכל מיני מקומות בעולם. וירטואליזציה באה בכל מיני היבטים, אנחנו כולנו משתמשים בבוטים וב-AI כדי לתקשר, ואנחנו גם לפעמים מתקשרים עם בוטים ו-AI, ואנחנו לא בהכרח יודעים שאנחנו לא מתקשרים עם ישות וירטואלית לחלוטין. וירטואליזציה במידע עצמו, אנחנו כבר לא משתמשים במסמכים פיזיים, תכף אני אדבר על דיגיטיזציה, אבל למעשה הכל וירטואלי, אין משמעות כמעט לשום אובייקט פיזי ממשי, זה מביא איתו ים של אפשרויות כמו הדוגמאות שנתתי. דיגיטיזציה, למעשה כל הנכסים שיש לנו, כל המידע שלנו, הזהויות שלנו הן דיגיטליות לחלוטין, מבנה הבעלות שלנו הוא דיגיטלי, הכל הפך להיות דיגיטלי. אם בעבר היינו פועלים עדיין עם ניירות ועם מסמכים ועם כל מיני אובייקטים אחרים, היום לחלוטין כל זה נעלם, הכל דיגיטלי, ואג'יליטי, שזה חלק גם מהכנס, אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד זריזים, מאוד מאוד גמישים, אנחנו צריכים לנוע מהר, להיכנס לשווקים חדשים, להרחיב את הייצור שלנו למקומות אחרים כדי לייעל תהליכים. כל השינויים האלה מביאים איתם שוב הרבה מאוד תועלות, גם בעלויות, גם ביכולת הצמיחה שלנו, אבל גם, כמו שאמרתי, כל ארבעת התהליכים האלה, שאפשר לדבר על כל אחד מהם במשך שעות ארוכות, מביאים איתם איומים מאוד מאוד גדולים, ואני רוצה לדבר היום על אחד האיומים האלה, שנראה לי כאיום הגדול ביותר על ארגונים. והאיום הזה זה בעצם הונאות ומעילות ענק. אם בעבר אולי פחדנו שמישהו יגנוב לנו 100,000 דולר באמצעות איזה צ'ק שהוא ייקח, היום יכולים לגנוב לנו את כל החברה או את הנכסים שלנו, ואנחנו נתעורר בוקר אחד ונגלה את זה, ואני אראה לכם דוגמאות. אז כל הדברים האלה בעצם מתאפשרים בגלל התהליכים שתיארתי אותם קודם, ואני אסביר קצת באופן ספציפי איך כל אחד מהתהליכים האלה יכול לגרום לדברים האלה לקרות. אבל ארגונים מתחילים להבין את זה, היקפי ההונאות, אתם תראו תכף מספרים של ה-FBI, מתנפחים בצורה מפחידה ממש משנה לשנה, ואנחנו צריכים להיערך לזה. אגב, אני לא סוכן ביטוח, אז אני לא אוהב את הטקטיקה של הפחדה, אבל באמת, זה לא בהפחדה, אלא קצת חלק מהגמישות שלנו, ומהפתיחות ומהזריזות, זה גם לדעת להעריך איומים בצורה עדכנית, ולהתמודד איתם, ולכן אני חושב שזה חשוב. סטייטמנט של וולס פארגו, אחד הבנקים הגדולים בעולם, שזה בעצם ההונאות בתשלומים של ארגונים, זה למעשה הסיכון הכי גדול היום על ארגונים, ואנחנו נראה בגלל ההיקפים של הנזק שיכולים להתרחש, שזה באמת סכנה מאוד מאוד גדולה שיכולה לקרות לארגון. ארגון שבעצם בוחן, האיגוד העולמי שבוחן מקרים כאלה בפועל, טוען ש5% מהרבניו של הארגונים הולך לאיבוד, בגלל הונאות כאלה, ואני יכול להגיד לכם שרוב מה שהולך לאיבוד לא יודעים עליו בכלל. זאת אומרת, בגלל שהעולם נהיה דיגיטלי ווירטואלי, אנחנו לא באמת יודעים כמה כסף היינו אמורים לקבל, ולכן רוב הכסף שהולך לאיבוד הולך לאיבוד. אנחנו כאנשים מאוד קל לנו להבין כסף יוצא ומעילות בכסף יוצא, זאת אומרת שהיינו צריכים לשלם למישהו 100,000 דולר וזה הלך לאיבוד, אבל מאוד קשה לנו להבין כסף שאמורים היינו לקבל, ואנחנו בכלל לא יודעים שהיינו אמורים לקבל והוא הלך לאיבוד. סך הכל הערכה הזאת נראית לי הערכה הגיונית של 5%. ה-FBI יצא בדוח מהשנה, שבשלוש שנים האחרונות, רק בתחום אחד של הונאות ומעילות שמשויכות למה שנקרא Business Email Compromise, זה השתלטות על מערכות אימייל והתחזות במיילים, 26 מיליארד דולר הלכו לאיבוד בעולם, אנחנו תכף נראה דוגמאות. ו-82% מהארגונים בעולם בסקר שנעשה בעצם אמרו שהם נעקצו או עברו איזושהי הונאה שהם יודעים עליה, כי כמו שאמרתי, הרבה מאוד מההונאות אנחנו בכלל לא יודעים עליהם, וגם ננסה להבין למה אנחנו לא יודעים עליהם. יש הרבה מאוד שיטות של הונאות ומעילות. אני לא הולך כמובן לדבר על כל השיטות ועל כל הטכניקות. אני רוצה יותר לתת דוגמאות. אני חושב שהדוגמאות האלה מסבירות הרבה יותר טוב מאשר ללמוד על הטכניקה עצמה. אז בואו נראה, יש פה באמת, לקחנו מקבץ מאוד מאוד קטן של דוגמאות, ואני לא אעבור על כל אחת מהן, אבל אני רוצה לקחת כמה דוגמאות שמייצגות שיטות, מייצגות איזושהי קונספציה שאנחנו צריכים להבין ולהיערך מולה. אם דיברנו על גלובליזציה, שזה איזשהו יתרון מאוד מאוד מרכזי ומאפשר לנו להוזיל עלויות ולצמוח, אז תראו את אחת התוצאות של הגלובליזציה, הבחור הזה שנקרא איוולדס, בחור מלטביה, הצליח בלי שכף רגלו יצאה מלטביה באותם שנים, הצליח לגנוב 100 מיליון דולר משתי חברות קטנות, אחת נקראת פייסבוק, אחת נקראת גוגל, ואיך הוא עשה את זה? עם כל מערכות הרכש המתוחכמות שלהם וכל תהליכי הבקרה שיש להם, הוא הצליח להטעות אותם ולגרום להם לחשוב שהוא ספק שלהם שנקרא קוונטה קומפיוטינג, שמוכר להם במיליארדים, מוכר שרתים במיליארדים, הוא הצליח להטעות אותם, לחשוב שהחשבון בנק של קוונטה קומפיוטינג זה בעצם חשבון אחר, שעבר מהונג קונג ללונדון, ומאותו רגע הוא עשה את זה במשך 3 שנים, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, הוא לא רצה שהספק האמיתי יצעק ויגיד לו, קיבלתי את הכסף, הכסף מגוגל ומפייסבוק עבר אליו, והוא העביר בדילי מסוים חלק מהכסף אחורה לקוונטה קומפיוטינג, וככה במשך 3 שנים כולם היו מרוצים, לא הבינו רק שהוא צובר בדרך בשיטה כזאת של פירמידה, 100 מיליון דולר, עד שבסופו של דבר, רק בגלל שהוא היה גרידי, והוא לא עצר בזמן, הוא נתפס במקרה, וזו הפעם הראשונה שכף רגלו דרכה בארצות הברית, כי הסגירו אותו, והוא קיבל 30 שנה בכלא, זה ממש קרה לפני חודשיים, אבל זו דוגמה אחת, אגב, היא דוגמה מהסוג הזה של Business Email Compromise, הוא בעצם השתלט על שרת המייל של Quantum Computing, והצליח לשלוח, בעצם להקשיב למיילים שעוברים בין Quantum Computing לגוגל ולפייסבוק, ולהיכנס בדרך, לשנות את תוכן המיילים לפי הצורך, לעשות מה שהיום אנחנו קוראים social engineering, או הנדסה אנושית, להטעות את מחלקות הרכש והכספים בחברות האלה, ולגרום להם להעביר את הכסף לחשבון הלא נכון. דוגמה אחרת, שהיא גם דוגמה מדהימה, והיא גם מבטאת את ההיקפים שאנחנו מדברים עליהם היום, עובד ב-ABB, לא סתם עובד, הטרז'רר של ABB, שגם היה במקרה, וזה נורא מצחיק, הוא היה אחראי על האתיקה בארגון, זה הטייטל השני שלו. העובד הזה ב-ABB הצליח במשך 5 שנים לגנוב 103 מיליון דולר מ-ABB, עשה את זה גם בצורה מאוד פשוטה בסך הכל, אבל חכמה, הוא יצר חשבון בנק חדש של ABB, שאף אחד לא ידע עליו, בבנק ש-ABB לא עבדה איתו, הוא ידע לספק את כל המסמכים שנדרשים כדי לפתוח את אותו חשבון בנק, על שם ABB, בגלל שהוא היה טרז'רר, ובגלל שהייתה לו מעורבות בתוך המערכת, הוא ידע לאיזה לקוחות של ABB להגיד, תשלמו את החשבונית לחשבון הזה, במקום לחשבונות הרגילים, הכסף הגיע אליו, ואז הוא שלט במה הוא מעביר ל-ABB, מה הוא לא מעביר ל-ABB, הוא עשה את זה במשך 5 שנים, ולשמחתו, הוא עצר בזמן, ונעלם, לא הכסף נמצא, ולא הבן אדם הזה נמצא, עד היום מחפשים אותו, הוא כנראה נמצא איפשהו בעולם עם ה-103 מיליון דולר. דוגמה אחרת להונאה שאנחנו כמובן צריכים לתת את הדעת עליה. עם 103 מיליון דולר יש הרבה מה לעשות, כן. הדוגמה שמכירים אותה כפריצה לסוויפט, שהיא למעשה, זה לא סוויפט השמה, אלא זה דווקא הבנק המרכזי של בנגלדש, הוא זה שנפרץ, אבל בגלל שסוויפט היא מותג חשוב, אז כל העולם מדבר על זה כפריצה לסוויפט, אבל זו דוגמה מצוינת לזן אדיר של אירועים שמתרחש בעולם, ודווקא אותו הכי קשה למצוא. זה בעצם פריצה למערכות IT, בגלל שהיום כל העולם הוא דיגיטלי לחלוטין, אתם לא מחזיקים צ'קים, הם לא נמצאים במגירה ליד ה-CFO, הכל דיגיטלי לחלוטין. אם מצליחים להשתלט לכם על מערכות המחשוב, וזה לא משנה אם זה איש IT בתוך הארגון, או שזה גורם חיצוני, הוא בעצם יכול להעביר כספים, לזייף תשלומים, ולעשות מה שהוא רוצה באופן חופשי לחלוטין. אז במקרה הזה, חבורה מאוד חשובה שנזכיר את שמה כמה פעמים, כי היא גם קשורה לסכנות שנובעות מהגלובליזציה, חבורה בשם לזרוס. לזרוס זה בעצם זרוע של ממשלת צפון קוריאה, שמשמשת ליצירת מזומנים עבור הממשלה לצורך תוכנית הגרעין. אגב, על פי דוח של האום שיצא לפני חודשיים, הקבוצה הזאת של לזרוס הצליחה לגנוב 2 מיליארד דולר בשנה האחרונה לטובת תוכנית הגרעין של צפון קוריאה. אז אתם מבינים שהיא קבוצה גם פעילה וגם מאוד מאוד מצליחה. אז לזרוס הצליחה בעצם לפרוץ למחשב הפיימנט של הבנק המרכזי בבנגלדש. כל מה שהיא עשתה, אגב, זה מי שהוא טכנולוג, נורא נפעם מזה, הם הצליחו לשנות 2 בתים שם באורקל דייטאבייס, וגרמו לקפיצה בעצם מעל תהליך הבדיקת זהויות. ואז הם יכלו להזדהות כמי שהם רוצים למערכת, והם הזדהו והם הגדירו העברות כספים, הם בעצם היו בדרך לרוקן את כל מה שיש לבנק המרכזי של בנגלדש בבנק המרכזי בניו יורק, בגלל טעות מאוד קטנה שגם היא מעניינת, זה נעצר, אחרי שהם גנבו 81 מיליון דולר ולא הצליחו לרוקן את המיליארד דולר שהיו שם, הם יכלו תוך יומיים, תבינו, זה לא תהליכים של שנים, הם הספיקו לעבוד כמה שעות וגנבו 81 מיליון דולר, אם הם היו מספיקים לעבוד יום-יומיים, הם היו גונבים את כל המיליארד דולר שיש למסכנים הבנגלדשים בבנק המרכזי בניו יורק, אבל זו דוגמה נוספת והיא קורית הרבה, ומאוד מאוד קשה לגלות את הדברים האלה. לא, לזרוס זה קבוצה שכל העולם רודף אחריה, כי הם יושבים בצפון קוריאה, הם עושים את הכל מצפון קוריאה, זה זרוע צבאית לצורך העניין, של ממשלת צפון קוריאה, וזה מדהים שזרוע צבאית שיושבת בצפון קוריאה, בגלל הגלובליזציה, יכולה לתקוף חברה, במקרה הזה בבנגלדש, אבל לזרוס פרצו כמעט לכל פינה בעולם, גם לחברות ישראליות. זה פשוט, זה המשמעות של עולם גלובלי, וירטואלי, דיגיטלי, אין גבולות פיזיים, לא צריך להיכנס לכם לחדר כדי לגנוב את הפנקס צ'קים, אפשר לעשות את הכל בצורה דיגיטלית, או על ידי לפרוץ לכם, או לפעמים זה לפרוץ לבנק, כמו שראינו, ולגנוב את הכסף שלכם שיושב בבנק. אבל אם אנחנו חושבים שזה קורה רק בעולם, אז דווקא לקחתי דוגמה מהשבוע האחרון, כל מי שמכם קרא דה מרקר, מיום חמישי האחרון, כך נגנבו $1,000,000 מסטארט-אפ ישראלי דרך המייל, שוב דוגמה למה שאנחנו קוראים social engineering באמצעות פריצה למערכות מייל, במקרה הזה הם אפילו לא פרצו למערכת מייל, הם התחזו למייל של שני צדדים, של קרן און סיכון שהשקיעה בחברה ושל החברה עצמה, כל מה שהם עשו, הם יצרו דומיין חדש עם האות S בסוף השם של הדומיין, ואף אחד לא שם לב לזה, כי אנחנו מסתכלים על השם של הבן אדם ששלח לנו, אנחנו לפעמים רואים גם את כתובת המייל, ואם זה נראה אותו דבר ורק הוסיפו S, זה לא נראה לנו חריג, וכך בעצם הם גרמו לחברה לשלוח את כל המיילים אליהם, ולקרן און סיכון לשלוח את כל המיילים במקום לחברה אליהם, והם הצליחו לגרום במועד הנכון, כשהפרטי חשבון עוברים במייל, להעביר את פרטי החשבון הלא נכונים, והמיליון דולר האלה שהחברה נורא נורא רצתה והייתה צריכה, הלכו לאיבוד ונעלמו. לא יכול להיות, זה את סופרת יחסית למועד של הקודם. הפעלתי סטופר, אני 15 דקות. אוקיי. פשוט ידעתי שזה כנראה יקרה, בגלל זה הפעלתי סטופר. למה בעצם כל הונאות הענק האלה מתפשטות בקצב מפחיד? אז כמו שאמרתי, זה בעצם תוצאה של אותם תהליכים שדיברנו עליהם קודם, כי כל אחד מהתהליכים האלה בעצם מאפשר את זה בפעם הראשונה. גלובליזציה זה נורא ברור, כי עכשיו אני יכול להיות מותקף על ידי גורמי פשיעה מאורגנים ברומניה, ולאו דווקא על ידי ישראלים שהצליחו לחדור אליי למשרד ולקחת את הפנקסי צ'קים. כמובן, נתנו דוגמה של לזרוס וצפון קוריאה, אבל אני היום פגיע בעצם לכל אדם, בכל מקום בעולם, וזה התוצאה של גלובליזציה, וירטואליזיישן, מאוד מאוד חריף. אני בעצם, כשאני מדבר היום עם מישהו, אין לי מושג עם מי אני מדבר, אין לי מושג איפה הוא, אני משתמש במיילים כדי לתקשר, אין לכם שום סיכוי לדעת עם מי אתם מדברים בצד השני של המייל, גם אם נדמה לכם שאתם יודעים. לצערנו, היום גם בטלפון אתם לא יודעים עם מי אתם מדברים. כל מי שמכיר מכם נחשף לאחרונה לכל טכנולוגיית הדיפ פייק. אני יכול באמצעות מערכת מחשב בעצם שהקול שלי יישמע לחלוטין כמו כל בן אדם אחר שאתם רוצים, כמו דונלד טראמפ, כמו ביבי נתניהו, ואתם תהיו בטוחים שאתם מדברים איתי. ולכן גם בטלפונים אני לא יכול לזהות עם מי אני מדבר. מסמכים. מה?
עוד מעט גם בווידאו.
יש וידאו, מי שראה דוגמה של של ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, ג'ונסון מדבר, זה נשמע ג'ונסון, אפילו עם כל השטיקים של ג'ונסון, אבל הוא אומר שטויות, אז זה גם אפשרי. יפה. מסמכים, אתם מקבלים מסמכים, לא משנה במייל, לזייף מסמך, אני רואה הרבה מאוד ארגונים שהם מבקשים, תשלח לי אישור ניהול חשבון מהבנק, או תשלח לי צ'ק מבוטל. הילד שלי בגיל 12 יודע בפוטושופ לזייף את זה תוך דקה וחצי. אז כל המסמכים האלה הם לא שווים לחלוטין. זאת אומרת, כל העולם הווירטואלי הזה יצר מצב שאני לא יכול לסמוך על שום דבר. אני לא יודע עם מי אני מדבר, אני לא יודע אם המסמך שקיבלתי הוא אותנטי, אני לא יודע כלום, וזו בעיה. כמובן, כל הסוגיה, כל הדיגיטיזציה שיש לה שוב, המון תועלות, היא מאפשרת סקיילביליות, אתם יכולים לטפל בהמון טרנזקציות בזמן קצר, ולצמוח ולגדול ולהיות גלובליים. אבל דיגיטיזציה, בעצם איבדתם לחלוטין שליטה על מה שקורה, הכל זה מידע שיושב במחשבי מערכות ה-ERP שלכם, מערכות התשלומים. לצורך העניין, ה-DBA שלכם יכול לשנות שם את המספרי חשבון שאתם משלמים אליהם, ואין לכם מושג. זה לא משהו שאנחנו בעין אנושית יכולים לשים לב אליו, זה יושב בדייטאבייס, והכספים יעברו לחשבונות הלא נכונים. אגב, זו שאלה מעניינת, מדוח של ה-FBI. אם בעבר האנשים, בעלי המקצוע, עם הסיכון הכי גבוה שהם ימעלו, היו אנשי מחלקת הכספים, היום מי האנשים שמצליחים למעול בהכי הרבה כסף? זה אנשי מחלקת ה-IT. כי כל מה שהם צריכים לעשות, למשל ה-DBA, כמו שאמרתי, זה להיכנס לכם דייטאבייס, או אפילו לא צריך לדייטאבייס, אפשר לקובץ שאתם שולחים לבנק, אם אתם עושים העברות בתשלומים, רגע לפני שהקובץ הזה עובר לבנק, עושים שינוי קטן בקובץ, שעובר למסב או לבנק, והכסף הלך למקום אחר. אז כמובן שזה יכול להיות עובדים מתוך הארגון, אבל זה יכול להיות כל מי שפורץ לכם לרשת הארגונית ויכול לעשות תהליכים כאלה. ואני רוצה להסביר, התהליכים היום הם מתוחכמים, כמו שראינו גם ב-ABB, גם במקרה של איוולדס בגוגל ופייסבוק, זה לא כל כך פשוט לגלות את זה, זה לא כל כך פשוט לשים לב לזה, כי הם מבינים שהם לא רוצים שאחרי העברה אחת הכסף החסר יתגלה, לכן הם עושים את זה בצורה מתוחכמת ומעבירים כן כספים אחורה. האג'יליות שאנחנו מדברים עליה, כולנו היום זה יעד ברור, אם אתה לא תהיה אג'ילי, אם אתה לא תזוז מהר, אם אתה לא תהיה גמיש, אתה לא תהיה שם, כמו שאמר אריאל, אבל כמו שכולם יודעים, החיפזון מן השטן, כשאנחנו רצים מהר, אנחנו לא מבינים עדיין את האיומים שאנחנו מכניסים לתוך הארגון, כשאנחנו מכניסים תהליכים חדשים, מערכות חדשות וכו', אנחנו לא מבינים את האיומים, ואז אנחנו מגלים מאוחר מדי מה היה האיום. אני רוצה אבל להגיד מה הדבר בעצם הכי גדול שגרם לאפשרות למעילות ענק כאלה, ואני טוען שיש מעילות גם במיליארדים שעוד לא התגלו. הדבר הכי גדול זה וירטואליזציה של הכסף, שבעצם אפשרה למשוך כספים אדירים שאתה גונב. אם בעבר, הרי בן אדם לא רוצה סתם לגנוב, לגרום לכם להעביר 100,000 דולר לחשבון שלו. זה לא יעזור לו אם הוא לא יכול למשוך את הכסף בלי להיות associated עם המשיכה הזאת, associated עם העבירה. כדי באמת להיות מסוגל למשוך 100 מיליון דולר תוך זמן קצר, זה חייבת להיות שיטה שלא הייתה קיימת בעבר, והיום זה נורא קל. כי היום הנכסים הם וירטואליים. אני אתן לכם דוגמה. כל עולם הקריפטו מאפשר לי בקלות to cash out 100 מיליון דולר בלי שאף אחד ישים לב. כי מה אני עושה? כשאני מכניס לכם להעברה שלכם חשבון בנק, אני לא מכניס חשבון בנק שלי. אני בעצם הולך וקונה קריפטו-קרנסי ב-100 מיליון דולר ממישהו, מאיזושהי בורסה או בורסה של קריפטו-קרנסי או מבעל קריפטו-קרנסי, והוא מחכה לתשלום, הוא לא יודע שהתשלום יגיע אליו מחברת גוגל, כי אני גרמתי לגוגל להעביר את הכסף לחשבון של מי שמכר לי את זה. בעבר זה קרה עם יצירות אומנות, היית גונב כסף ומשלם על יצירות אומנות, אבל היום בעידן הדיגיטלי אני יכול לשלם לכל מי שמוכר לי נכסים, במיוחד נכסים אנונימיים, כמו מטבעות דיגיטליים, אבל גם כמובן יצירות אומנות וכולי, אם הכסף הגיע מחשבון אחר, הוא אפילו לא יודע, הוא קיבל את ה-100 מיליון דולר שלו, זה שמחר לי, הוא רגוע, אני קיבלתי את הסחורה, ומי ששילם את הכסף עכשיו שיחפש את הכסף הזה, ורוב ההונאות הגדולות באמת הכסף הולך לאיבוד לחלוטין, כי הוא עבר כתשלום לכל מיני מוצרים אנונימיים. מה הבעיה הכי גדולה, אני קורא לזה ה-broken equation, זה שהתוקפים היום משתמשים בטכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, הזכרנו פה כמה deep fake וכל מיני כאלה buzzwords, והארגונים עוד לא הפנימו את הסכנות, ועדיין משתמשים בכלים ידניים אנושיים כדי להתגונן מפניהם. זאת אומרת, אתה מוצא פה שיש טכנולוגיה מול בני אדם, ובני אדם תמיד טועים, בני אדם תמיד מתעייפים, בני אדם אמפתיים ומאמינים, כולנו כבני אדם. לכן אתה חייב, אם אתה באמת רוצה להתמודד עם זה, אתה חייב להתחיל להשתמש בטכנולוגיות שמסוגלות להתמודד עם הטכנולוגיות שמולם אתה מתמודד, ולא לסמוך עוד על תהליכים אנושיים ידניים. אני רוצה להגיד, אנחנו מדברים פה הרבה על מעילות והונאות בכסף, ונראה שהמחיר של זה הוא מחיר כספי. אגב, הוא יכול להיות מחיר פטלי לארגונים. תחשבו, 100 מיליון דולר שגוגל מפסידה, היא לא קורסת בגלל זה. אבל 100 מיליון דולר, אפילו מחברות בינוניות, ציבוריות, זה יכול להיות מכת מוות לחברה, שלא לדבר על סכומים יותר גדולים. אבל מה שיותר חשוב זה הרפיוטיישן. בטח ארגונים שהם רגישים, כי הם ארגונים פיננסיים, כי נניח חברת ביטוח, אם אתם תקראו בעיתון שחברת ביטוח נגנבה וגנבו ממנה 100 מיליון דולר, אנשים יגידו, רגע, רגע, אז איך היא שומרת על הפנסיות שלי? אולי גם גונבים מהפנסיה שלי ומעבירים למישהו אחר ואף אחד לא מרגיש בזה. לכן הפגיעה במוניטין היא הרבה הרבה יותר חמורה מאשר הפגיעה אולי הכספית לפעמים. אני לא אדבר על אנס נוקס, אני רק אגיד במשפט אחד, בשקף אחד, ואני אסיים, שאנחנו בעצם נולדנו, ואני חושב שאנחנו החברה הראשונה שממש מטפלת בזה חזיתית, כדי לייצר תחום חדש של Corporate Payment Security, להגן ולמנוע הונאות ומעילות בתשלומים, בעידן הזה הטכנולוגיה הדיגיטלי, באמצעות טכנולוגיה ולא באמצעות תהליכים אנושיים, אלא טכנולוגיה שתעזור לאנשים לבצע את עבודתם. בגדול אתם צריכים להקפיד, וזה מה שהמוצר שלנו מאפשר, על שני דברים. אחד, to validate את המידע, בעיקר את חשבונות הבנק, תכף אני אגיד על זה מילה, ושתיים, to secure it. מה זה to validate? כשאתם מקבלים פרטי חשבון בנק ממישהו, וזה לא חשוב אם זה כתוב על חשבונית, אם זה כתוב, אני לא יודע, באיזושהי פלטפורמה שקיבלתם את זה, אפילו אם אמרו לכם את זה בטלפון, זה לא אומר שזה נכון. צריך כלי בלתי תלוי, אובייקטיבי, שיאפשר לכם לאמת שהחשבון הזה הוא באמת שייך לחברה שאליה אתם רוצים לשמש, או לעובד שאליו אתם רוצים לשלם. אגב, תשלומים זה לא רק לספקים, תשלומים זה לפעמים ללקוחות. אם אתה חברת ביטוח ואתה צריך לשלם תביעות ביטוח, אז זה ללקוחות. לפעמים תשלומים זה לקוחות שמשלמים לכם, לא לפעמים, הרבה פעמים. תשלומים זה גם תשלומים לעובדים. כל מרחב התשלומים הזה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לאמת את החשבונות לפני שאנחנו משלמים. אז NSNOX מייצר את פתרון שמאפשר לעשות את זה. ואז סקיור, זה שאימתת בשלב האונבורדינג של אותו פאי את החשבון, זה לא מספיק, כי עכשיו, כמו שאמרתי, יכולים לעשות מניפולציה בזמן התשלום, להזריק פיימנטס חדשים וכולי, אז צריך להתמודד גם עם זה שהפלטפורמה שלך תדע להגן על התהליכים עצמם של התשלום. תהליך הוולידיישן בעצם מתמודד עם מה שקראתי סושל אינג'ינירינג, על ידי זה שהוא מאפשר לכם לעשות אקאונט וולידיישן ברמה שהיא עמידה מבחינת סייבר, על פי הכללים של סייבר, והנושא של סקיור נלחם בכל נושא הפיימנט מניפוליישן, שוב, באמצעות הגנה על כל תשתית הפייננס אנד אופס שלכם, בצורה שאי אפשר יהיה להשתלט עליה, אי אפשר יהיה להזריק תשלומים חדשים, להזריק חשבונות בנק חדשים, לשנות חשבון של עובד. יש הרבה מאוד הונאות, לא דיברנו פה בדוגמאות, אבל הרבה מאוד הונאות שפשוט מחזירים לעבודה עובד ישן שהיה במערכת, רק משנים את החשבון שלו, והכסף והמשכורות עכשיו עוברים לאיזשהו אדם שרצה להעביר אליו את המשכורות. אז יש המון דוגמאות להונאות מהסוג הזה, שאנחנו צריכים להיות מסוגלים להגן על מערך התשלומים במובן הרחב שלנו. זהו, זה מה שרציתי להגיד.